שלום, אני הרב דוקטור דניאל הרטמן, נשיא מכון שלום הרטמן בירושלים. אתם מאזינים להסקט בין שמיים לארץ, שבו אנו עוסקים בנושאים שנמצאים בלב השיח הציבורי הישראלי והיהודי, ומנסים לגעת בשאלות העומק שבבסיסם. היום נעסוק בשאלה, מה לא עובד בתשעה באב? ואם תשעה באב לא עובד, אז אנחנו נמצאים במצב לא רק לא מתוקן, אלא במצב מסוכן אפילו.
בין שמיים וארץ. יהדות וישראליות שעל סדר היום. פודקאסט מבית מכון הרטמן.
בכל פרק אני משוחח עם הרב דוקטור שרגא ברון, מנהל מרכז קוגת, למחקר והגות יהודית וישראלית, ומצטרפת אלינו הרבה תמר אלעד אבובה, מייסדת קהילת ציון בירושלים, ומובילת בית המדרש לרבנות ישראלית של מכון הרטמן והמדרשה באורנים. שלום לכם.
שלום, דניאל.
בימים הקרובים אנחנו מציינים את תשעה באב. אני מגיע ליום הזה עם תחושות מעורבות. מצד אחד, זהו יום אבל, כה עתיק, על האסונות הגדולים שאירעו בהיסטוריה היהודית. ולפי המסורת שלנו, כולם נפלו ביום הזה. או שבחרנו לציין אותם ביום הזה. משום שאולי היו יותר מדי. אבל גם על זה נגיע. ומצד שני, עושה רושם, לפחות בממד של חשבון נפש, שמשהו לא עובד בכל הנוגע לתשעה באב. זה לא שאנשים לא מודעים לתשעה באב. יש רבים שצמים, הכותל מלא, ויש אייטמים תקשורתיים כמעט בלי סוף. אבל במידה רבה זה נשאר שטחי ומלאכותי. בעיניים מלאכותיים במיוחד הם הדיבורים על שנאת חינם. זה כמו טקס. אני אתן נאום על שנאת חינם ובזה אני פתרתי את עצמי מהנושא. לעתים קרובות זה נשמע כמו סיסמאות חלולות. ולמרות הכיתוב בחברה הישראלית עושה רושם שאנחנו לא באמת מאמינים בשנאת חינם, או לא מוטרדים ממנו. רוב הישראלים מאמינים ששנאת חינם מופנית רק כלפיהם. הם שונאים בצדק. לשנאה שלהם יש סיבה. תשעה באב הוא היום שבו אנחנו דווקא לא עושים תשובה. במקרה הטוב אנחנו מצירים על השנאה, אך מיד אחר כך חוזרים לסנוע. תשעה באב בפועל אינו יום אבל, ואינו יום של חשבון נפש. חסר לנו יום כזה. בואו ננסה לדבר על היום הזה, על הסיבות לכך שתשעה באב לא עובד יותר. ובואו נשאל את עצמנו, האם אנחנו צריכים להמשיך ולשמור את תשעה באב? אם כן, מה בכל זאת יכולה להיות המשמעות שלו? ולא, לא נדבר על שנאת חינם מן השפה ולחוץ. שרגא, בואו נתחיל. הטקס הזה של כל שנה והנאומים על שנאת חינם, ועל זה שירושלים, אנחנו מחריבים את ירושלים בעצמנו וכו'. ובכותביות הפוליטית אנחנו הולכים הפוך, ואותם ששונים עושים את אותם הנאומים. שרגע, האם אתה יכול להצביע על גורם אחד, עזוב מרכזי, מה לא עובד בתשעה באב?
תשעה באב במידה רבה, הוא סוג של אירוע שעומד כנגד החוויות הקיומיות שלנו היום בארץ, אני חושב. זאת אומרת, אנחנו לא רואים את החורבן מול העיניים. אנחנו לא חשים שיש עכשיו סכנה שהיא הסכנה האקוטית. אנחנו לא מצטערים באיזשהו צער, שהוא צער מאוד עמוק על סכנה שעורבת לנו ממש מעבר לפינה, או על איזשהו אירוע קטסטרופלי שאירע זה עתה. אפילו, ואני חושב שפה יש תופעה שהיא תופעה שמאוד מעניינת, שמתחים וקטסטרופות פחות או יותר יוצאים מהתודעה, בסדר גודל, בתהליכים כאלה, במעגלים של 70 שנה, כן? 70 שנה זה זמן של, בוא נגיד, הדור כולו שחווה את הקטסטרופה הולך ונעלם, ואנחנו פותחים איזשהו דף חדש, והטבע האנושי הוא טבע שאומר, אנחנו הולכים הלאה. עכשיו, להיות בארץ ישראל, לחיות בארץ ישראל, בחברת שפע, במציאות שבה אנחנו הולכים ופורחים, במציאות שבה אנחנו נאבקים על ההווה ועל העתיד, מתוך איזשהו רצון לחטוף ולאכול וליהנות ולקדם את סדרי היום שלנו, לעצור את המרוץ הזה ולהגיד לעצמנו, עכשיו בואו נתאבל, להזדהות עם המחירים העמוקים, של איוולת היסטורית, כן, של מצעדי איוולת היסטוריים, הם דברים שאנחנו לא בנויים אליהם, בתוך החברה שבתוכה אנחנו חיים.
זה ממש מרתק, שגה, אני כל כך מודה לך על התובנה הזאת. אתה בעצם אומר, אם היינו מתאבלים על חורבן הבית, זה היה אפשר להתאבל אלפי שנים. היה אפשר לעשות דימוי על מה באמת היה שם, והאם אנחנו רוצים אותו. אבל בניסיון שלנו להפוך את זה ליותר משמעותי, משום בפועל כמה אנשים באמת רוצים שהבית ייבנה. אבל בזה אולי זה שאלה שגם אותו צריכים לדבר עליו. אתה אומר בפועל, עכשיו שאתה אומר שתשעה באב צריכה ללמד אותי על הסכנה הקיומית, היום זה לא עובד. אתה צריך חורבן ממש כדי שזה יעבוד, והחוויה הישראלית היא חוויה של הצלחה, וזה כאילו שהבן אדם, זה נביא זעם אומר, מחר יחרב, ומה יחרב? זה גם, זה נגד התרבות שלנו, הרי כל החברה שלנו בנויה על הגנה מבחוץ. לכן הצבא שלנו גדול והמשטרה שלנו חלשה.
אנחנו חושבים שהאויב נמצא מחוץ עלינו.
כל התודעה שלנו, כל התודעה היהודית, הישראלית, היא שמה, ופתאום אתה רוצה להגיד שמחר יבוא חורבן, ואין חורבן. אז אתה אומר, יש פער עצום בין השפה לבין החוויה הישראלית, וכל פעם שזה קורה טקס, דת צריכה לדחוף אותך צעד. או צריכה להביא אותך לאיזה תודעה מסוים, כשהיא מנסה לשנות תודעה, מאלף עד תף, היא לא מצליחה בכלל. אני חושב שזה תובנה מאוד מאוד עמוקה. יש, אתה יודע, אולי זה מצטרף למה שאתה אומר, אתה מקשר את זה לחוויה הישראלית בכלל. אני חושב שהאתגר שתשעה באב, הוא שהוא נופל בקיץ. כל החגים שלנו קשורים באופן מאוד מעניין, יש קשר עמוק בין הזמן הטבע לבין החג הטבעי לחג ההיסטורי, והחגים שלנו הם בנקודות מפנה מאוד מאוד, מה קורה? פתאום אתה באמצע הקיץ, ואתה אומר לבן אדם, לפני שאתה נוסע ליוון, או באמצע הטיול שלך ליוון, או לכל מקום אחר, או עכשיו זה הזמן של חשבונה, זה פשוט נופל, זה לא תוזמן. מה קורה? הצומות שלנו קשורים למאורות שקרו בזמן אחר, שהן כבר לא רלוונטיות. ראש השנה, יום כיפור, זה הספתח של השנה. אז הרעיון שאומר לבן אדם, כשעכשיו אתה פותח את השנה שלך, תחשוב על מי שאתה אמור להיות. החגים אחרים, הטבע משתנה, העונות משתנות, ואז התפאורה בחוץ מחזק. פה הריטואל מנסה לקפות עלינו תודעה, שפשוט אנחנו לא במקום הזה, אבל זה אומר שזה בעצם תשעה באב אין לו סיכוי. אתה אומר שתשעה באב לא מתאימה, זה חורבן שקרה פעם, אתה רוצה להתאבל על המקדש, תתאבל, אבל להגיד שאני צריך לחוש ברגע ההצלחה הזאת שלי, והתודעה שלי האויב מבחוץ, שכן, הנה, אני הולך להחריב את החברה שלי על שנאת חינם, זה לא עובד. ושתיים, כשזה קורה בקיץ, כשאנחנו אמורים לעשות חשבון נפש עמוק על, על, על עצמנו, כשאנחנו הולכים לים ונזרים מהמדוסות, זה פשוט לא, אז אין לזה סיכוי, נכון?
מאוד מאוד מעניין מה שאתה אומר, זה מזכיר לי את אחד הסיפורים שמספר במעגלי ההתחדשות היהודית, אני שמעתי אותו וקראתי אותו מאריה בודה בודנהיימר, שסיפר על כך שהוא כמדריך בתנועת הנוער לקח את החניכים שלו לים בתשעה באב. והיה בחור בשם יהושע הכהן, שהיה יועץ קרוב לבן גוריון, היה ממקמי בית הספר השדה בשדה בוקר, ולאחר מכן מהיוזמים והדוחפים להקמת בית הספר בכפר עציון. והוא שם להם מערב, וחיכה להם ביציאה מהים. והוא קפץ על הנוער הזה, ועל המדריך שלהם, ואומר לו, זה תשעה באב היום! אתה מנהיג את הילדים לים ביום הזה? זה מה שאתה עושה, ובאמת התחרות הזאת שבין הנפש שיוצאת אל הים בחוף תל אביב, או בכל רחבי הארץ, עונת המלפפונים, שאנחנו לא שמים שם אף סרט שהוא סרט משמעותי לחוויה הישראלית, והחופשות הללו שבעצם אנחנו מנצלים את הקיץ כדי להרגיש את הרגע הזה של השחרור, בשביל האסקפיזם מהדברים הכבדים הללו. המגזר הדתי הוא מגזר שמופנם אצלו שלושת השבועות, ואז כל תביעה למשל בים אנחנו מזהים יחד עם העונה הזאת, את המדוזות שמגיעות לארץ, אנחנו מזהים כמדוזות של שלושת השבועות שעוזבות בתשעה באב, אבל תשעה באב באמת הוא חסר מזל בלוח השנה, גם אי אפשר לחנך אליו, כיוון שבתי הספר הם בחופשה. זה בהחלט נכון, אבל אני מאוד לא הייתי רוצה לחשוב שהאירועים ההיסטוריים שלנו הם פשוט יושבים, כן? צריכים מזל, כמו שאומרים חזל, אפילו ספר תורה שבהיכל צריך מזל. אני רוצה לחשוב שישנם באמת סיבות עומק, שהן סיבות עומק מאוד משמעותיות.
כן, אבל זה אומר שאם זה יעבוד, המסרים של תשעה באב לא יכולים להישאר בתשעה באב. אני אומר, זה, אתה יודע, ויטקינשטיין, you know, תוקפים את, את הדתות הפרימיטיביות, שאנשים חשבו שבאמת הגשם ירד אך ורק אם הם יעשו טקס א', ב' וג'. ואז הוא שם לב לכך, האם זה לא מעניין שהם רק עושים את הטקסים האלו בעונות הגשם? הם לא עושים את הטקס, כלומר, האנשים האלו שלכאורה לא מודעים לטבע וכולי, הם כן מודעים לטבע.
כן, יש את הסוגיה הזאת במסכת תענית, נכון? שאומרים לו, תוריד את הגשם בקיץ, וזה כן עובד. זה ההוכחה.
זה ההוכחה שאתה יכול.
מעל לטבע.
אני חושב שחלק ממה שאנחנו צריכים לחשוב כמחנכים, כרבנים, הוא יכול להיות שלרעיון מסוים יש את החג הלא נכון. יש את החג הלא נכון. ואם יש מושג כזה שירושלים נחרבה, או החברה שלנו נחרבה בגלל דברים שאנחנו עשינו, ואנחנו דווקא כשאנחנו חוזרים לארץ, אנחנו לא רוצים לדבר רק על תשובה של ראש השנה ביום כיפור. לא רוצים לדבר על התשובה האישית ועל כפרה האישית שלך. אנחנו רוצים לדבר על מה זה חברה יהודית, ולחזור לתקופות שחברות יהודיות באמת, מה אנחנו הולכים ללמוד ממה שעשו ומה שלא עשו נכון. אנחנו צריכים לזכור את תשעה באב, אבל אנחנו צריכים להפנים שאנחנו צריכים לעשות
איזושהי... להתגבר על תשעה באב.
אבל לדעתי לא לעשות...
לא בתאריך הזה.
לתת לו איזושהי תקופה אחרת שבו אתה מתחיל להפנים אותו, שאתה משתמש בו, משום שבקיץ הוא לעולם לדעתי יהיה שטחי. זה כמו שאתה אומר, בקיץ אתה יודע, היתרון של הקיץ הוא שאתה אמור להיות שטחי. אני עכשיו הולך לנסוע עם כל המשפחה, השבט שלי ליוון, יש לי חבילה של, אני עכשיו סיימתי קיץ שלם, של לימוד ומשמעות, אני לא יכול להגיד שום דבר משמעותי, יש לי ערימה של ספרים, הכי טיפשים בעולם, אנחנו, איך אומרים בעברית, binge watch, שבו אתה רואה סדרה בנטפליקס, זה לא מתאים, ובאמצע דרך אגב ייפול תשעה באב, אז איזה תשעה באב משמעותי יהיה לנו באמצעים הקריטיים. אבל בכל מקרה, האם שנאת חינם הוא מספיק? האם יש משהו שאולי שנאת חינם היא לא מספיקה, כדי לשאת את המסה של הסכנות שאנחנו מדברים עליו? האם יש עוד סיבות? מה הרעיון במסורת היהודית שאתה מתחבר עליו הכי הרבה, על מה נחרבה ירושלים?
אני מתחבר בעיקר לקריאה של... אגדות החורבן שמופיעות במסכת גיטין, אולי אני אענה לך אפילו בשני אופנים, כן? האחד, את מסכת גיטין, את אגדות החורבן, אני קורא כקריאה שאומרת, בית המקדש חרב על שטויות. אגב, זה לא רק בית המקדש. זה כל הקטסטרופות היהודיות הגדולות. כי תשעה באב אף פעם לא היה חג שהחזיק את עצמו לבד. לא בבית המקדש הראשון, לא בבית המקדש השני, כאשר היה צריך לספח לתוכו את כל שאר האירועים, וגם לא בימינו כאשר אנחנו מצרפים אליו את האירועים היומיומיים ואת... הנסיגה מגוש קטיף וכיוצא בזה כדי להעצים את התחושות הקשות שמתלוות אל היום הזה, כדי להעצים אותם באופן כמעט מלאכותי, אבל לעורר את הזיכרון, להפיח קצת רוח בגחלים הלוחשים האלה של הצער ושל הכאב שבאמת הלכו לאבדון. אני חושב שכאשר הגמרא אומרת על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, זה אומר על הבדל פעות, כן, בשם שבין איש אחד לבין האיש השני. על תרנגול ותרנגולת חרב הר המלך. בגלל שני תרנגולים. שהפלמחניקים היו צריכים לבזוז, או שבוא נגיד, שהרומאים בזזו מפני הפלמחניקים היהודים האלה, התנפלו עליהם, וכך הגמרא אומרת, בגלל זה נוצרה הקנאות וההתנפלות והמלחמה שגרמה לחורבן של כל אזור יהודה. השקה דריספק, בגלל אופן של הגלה, שנשבר לנסיכה במהלך הדרך ליד ביתר, חרבה בעיר ביתר, המעוז האחרון של לוחמי בר כוכבא. ואנחנו יודעים שהיסטורית זה לא נכון. מה רוצים חזל להגיד לנו? חזל רוצים להגיד לנו, תראו, זה לא בגלל הערכים הגדולים שלכם, זה בגלל שאנחנו לוקחים אירועים קטנים ואנחנו הופכים אותם לעקרונות יסוד, שאו שאנחנו נלחמים עליהם ומקריבים את הנפש ומוכנים להתאבד עליהם, או שאנחנו הפסדנו את כל המלחמות התרבותיות. זה בעיניי המסר המרכזי, שמתחבר בעיניי לסוגיות אחרות, סוגיות שאומרות, החורבן לא התרחש בשעת החורבן. החורבן התרחש כאשר ירושלים הייתה שבעה. כך עומד ישעיהו הנביא, ומנבא בשעת השפע של ירושלים, אין על החורבן ואין על הנחמה שתבוא לאחריו. כי הוא מתאר את הפערים החברתיים, את הדשן, את הדישון העצמי המלא של אנשים סוויים שמתעללים באנשים שאין להם. כך מתאר את הגמרא את זה שבית המקדש, כן, חרב שרומי צצה מן האוקיינוס, מן הים, ובאמצעות גבריאל שנועץ את המטה שלו בים התיכון, מרעיש את הגלים, וכך מופיע חצי האי הרומאי, כאשר שלמה המלך נושא את בת פרעה ומביא עבודה זרה לירושלים. בשיא הגדול של ירושלים נוצרו, נזרעו זרעי הפורענות.
מאוד מתחבר לרעיון הזה, שבמקום לדבר על כך שירושלים נחרבה בגלל שנאת חינם, שירושלים נחרבה בגלל שטויות. בוא, אני רוצה להתעמק איתך בזה קצת. משום ששטויות זה לא ביטוי להשחתה חברתית. זה לא ביטוי, כי היה איזה שאנחנו השחטנו לבד, על כלום. ואולי דווקא, וזה מתחבר לנקודה השנייה, מה אתה חושב על זה שרגע שבו, דווקא בזמן של שפע, אתה לא נזהר.
נכון.
ואני חושב שהמושג הזה של שטויות, הוא משהו שאני רוצה לקחת באופן אישי, אנחנו יודעים ביחסים הזוגיים שלנו, חברים, כמה פעמים הכל נהרס, ואתה מנסה לזכור על מה הוא נהרס. על מה אתה כועס?
אני לא זוכר על מה רבנו.
אני לא יודע מה קרה, רק יודע שיש לי עכשיו משהו שהופעל באיזושהי תקופה, ואני מפעיל אותו והוא ממשיך, ואני יודע שהוא מאוד רציני. מהו? אני לא יודע. האם חברה יכולה, חברה שנמצאת בשפע, יכולה להיזהר משטויות?
הגמרא במסכת גיטין אומרת, אשרי אדם מפחד תמיד, ומקשה ליבו ייפול ברע. שזה המוטו. עכשיו, האם אנחנו יכולים ללכת ככה ולפחד תמיד? רק הרגע דיברנו על כך שעונת הקיץ היא לא זמן לפחדים, נכון? ואנחנו לא רוצים לפחד תמיד, אנחנו רוצים לחיות את החיים הספונטניים. אז יכול להיות שמה שאנחנו צריכים ללמד את עצמנו, זה מצד אחד כמובן להיזהר. מהצד השני, לעשות את הרפלקסיה. יש לי חבר, רב דני סגל, שהוא אמר לי, אני לא הולך לישון בלילה אם רבתי, בלי לגשת אל הילדות ולדאוג, והילדים, ברוך השם, כולם היום, ולדאוג לזה שאנחנו הלכנו, שמנו את הראש על המיטה כשאנחנו כבר במצב רוח אחר. ואם זה סוג של כן של פחד, לא לפחד גם לריב, לא לפחד לעמוד מאחורי עמדות עקרוניות. יחד עם זה, לא לתת להם לצבוע את היחסים הבין אישיים בצבעים של שנאה מתמדת. שטויות אנחנו נעשה. החוכמה היא לאפשר לשטויות להישאר רק שטויות.
לא להפוך אותם לאידיאולוגיות. אולי זה מתחבר להגד השני על שלא פעולו לפנים שורת הדין. אולי זה חלק גם מאותו שטויות. אולי זה כשאתה מתחבר לפרט מסוים ואתה לא רואה את התמונה. לפעמים שטויות זה באמת שטויות, קמצא ובר קמצא. אבל לפעמים שטויות זה שאתה לא רואה את התמונה הגדולה יותר, ונותן לפרט, במיוחד שיש לו איזה אצטלה דתית או הלכתית, ואתה אומר, לא, על זה אני מחויב, וזה מאוד מעניין, חסיד שוטה, זה מישהו שמתחבר לשטויות. חסיד שוטה זה מישהו שלא מבין שלפעמים גם צריכים ללכת לפנים משורת הדין. הראייה הגדולה יותר הזה, הרחבה יותר הזה, הוא חלק מהותי במהות החברה, ועכשיו שיש לנו כוח, עכשיו שאנחנו בונים חברה, איך יש לנו מנגנוני תיקון לשטויות? ואני חושב שבחברה אמורים להיות, אני חושב שאחד התפקידים של תקשורת הוא להיות מתקן לשטויות. אחד התפקידים של הוגים ואנשי רוח הוא להצביע על שטויות. אחד התפקידים של המנגנונים השונים, אני חושב שכנסת צריכה להסתכל על ממשלה ולהגיד, שטויות, זה התפקיד של, של קריאה לסדר, יש פה שטות. ובמקום זה, אני חושב שאנחנו נהנים מהשטויות. אני חושב שזה נפח כאילו לדרך חיים, משום שהשטויות האלו נותנות לך הרבה תהודה תקשורתית.
נכון, אני רוצה להוסיף לזה עוד מרכיב אחד. זה נורא מעניין, בזמן שאנחנו מדברים, אני חושב על זה, כמה אנחנו מחייכים וצוחקים, אנחנו מדברים על תשעה באב, רבק. ובכל זאת אני רוצה להוסיף, אני חושב שגם ההומור, שגם היכולת להכליל, כמו שרבי ישמעאל אומר, יהיה קל ראש. כן? היכולת לבוא ולהגיד, יש צחוק בחיים. שטויות, אפשר להסתכל על זה כבדיחה, וממרחק ובאמצעות האהבה, אתה מסתכל על השטויות באמת בצורה מבודחת. אז יש לנו את האבל, יש לנו את המנגנונים הרציניים, אנחנו צריכים לנצל את תשעה באב גם בשביל כובד הראש. אבל אם אתה דיברת גם על העבודה שאנחנו צריכים לעשות מחוץ לתשעה באב, אני חושב שחלק גדול מהעבודת השנה שלנו צריכה להיות סוג של אירוניה עצמית. הקומיקאים שאמורים לתת לנו את הצד המבודח של הדברים הרציניים שלנו בחיים, וכך יש לנו יותר סיכוי לשרוד. הומור הוא כלי הישרדותי מאוד חשוב.
עכשיו זה מאוד גם צריך לזכור, גם, הרי גם ראש השנה יום כיפור, הימים הנוראים, לא יוצרים את השינוי המהותי. אבל אולי לא רואים אותם, בגלל שזה בעיקר תשובה פרטית, ופה זה תשובה ציבורית. אבל גם כל הרעיון של ראש השנה ויום כיפור, זה לא רק שמתחילים באלול, זה נשאר בתוך הריטואל שלנו, התפילות שלנו, המושג של תשובה באופן תמידית. ראש השנה ויום כיפור מפעילים משהו שאמור להישאר כל השנה. אנחנו צריכים לעשות את השינוי הזה עם תשעה באב. הוא מפעיל משהו, אבל את הפירות שלו אנחנו צריכים באמת לראות במשך השנה. שלום תמר.
שלום.
שמעת מילים רציניות ומילים של בדיחותה על תשעה באב. איפה כל השיח הזה של תשעה באב והאתגרים שלה, והתקווה שהיא תעזור לחברה שלנו, פוגשים אותך?
וואי, קודם כל אני רוצה לומר תודה לכם, הרב דניאל והרב שרגה, על דברים מאוד עמוקים וחכמים, וגם רגישים ומרגשים. חשבתי על זה שאפשר היה לצרף לכאן את רבי, את רבי, רבי יהודה הנשיא, ששאל בעצמו את אותה שאלה שאתם שואלים, האם צריך או לא צריך לזכור ולשמור את תשעה באב. וחשבתי שגם אולי את ברל כצנלסון, שכתב מאמר כל כך חשוב, ממש על תשעה באב, בשנות ה-30 זה היה, כל כך מזמן, חורבן ותלישות. באמת על איך צריך לגשת לתשעה באב, ולכן טוב להקשיב לכם. מעניין אותי קצת מה תחשבו על הדברים שאני אגיד, אני מחכה לשמוע. אני רוצה היום להקשיב למגילת איכה. אני רוצה להצמיד למגילה הזאת אוזן ולהצמיד אליה לב ולהקשיב לה, כי אני חושבת שמגילת איכה היא תיעוד והיא איזה מורה חכמה מאוד, וכדאי לשמוע מה היא אומרת לנו בעצמה. וחשבתי על בעל ספר מצוות קטן, רבי יצחק מקורוויל, מחכמי צרפת במאה ה-13, שממש מקשיב להתחלה, איכה ישבה ודד העיר. ארבע מילים ראשונות, א', איכה, י', ישבה, ודד, ות', העיר, ראשי תיבות, איבה. כאילו אומר, דבר ראשון היא מתחילה ואומרת, יש איבה. יש איבה בתוך עם ישראל, אולי גם בין בני אדם, והיא מניחה את העובדה שאנחנו לא מצליחים לעשות חיים של אהבה. אנחנו לא פעם מגלגלים את עצמנו, מתגלגלים, לפעמים בלי שרצינו, אבל אנחנו מסכימים לזה בהרבה דרכים, לשנאת חינם ולאיבה. אבל באופן מאוד מעניין, שנאת חינם זאת רק הכותרת, זאת כותרת של מחלה, שהיא לא עסוקה בה, המגילה. כלומר, היא לא חושבת שנברי אם נדבר על שנאת חינם. אלא צריך לדבר דברים אחרים כדי להבריא, והיא רוצה להעביר אותנו מאיבה לאיכה. זאת בחירה, כמעט הייתי אומרת בחירה חינוכית ערכית, לא לדבר על האיבה, אלא לדבר על איכה, ולשאול את השאלה איך, שדרך אגב זאת השאלה הראשונה ששואל הקדוש ברוך הוא, והתורה את האדם, אייקה, ויקרא השם אלוקים אל האדם, ויאמר לו אייקה, וגם רבי נחמיה וגם רבי חנינה אומרים שזאת המילה המרכזית שמתחילה את הקשר בין הקדוש ברוך הוא לאדם, ואולי מתחילה את הקשר בין בני אדם, לכן גם משה רבנו מתחיל את השיחה שלו בדברים עם המילה איכה אשא, וישעיהו איכה הייתה לזונה, כי השאלה להיות או לא להיות של שייקספיר היא לא שאלה של יהודים. השאלה של היהודים זה איך להיות. איך חיים את החיים, מלשון איכות חיים, זאת אומרת, חיים של הישרדות זה לא מספיק טוב, זה לא חיים. אנחנו רוצים לשאול איך אנחנו אמורים לחיות, ושאלת איכה, שאלת האיך, שאלת איכות החיים, היא שאלה שלא נשארת באוויר, היא איזה מין שאלת יסוד, כי היא מתחילה לומר שאנחנו לוקחים ולוקחות אחריות. אנחנו נהיות מבוגרות ומבוגרים, אנחנו לא שואלים למה זה קרה לי, אלא איך נעשה שיהיה אחרת, איך אנחנו נעשה שיהיה אחרת, והיא חושבת ביחד על האקלים בעולם בימים אלה, והיא חושבת על החברה בעולם בימים אלה, והיא שואלת איך נעשה עתיד בימים אלה. והמגילה עונה, ופשוט צריך להקשיב לה, כי במשך דורות על גבי דורות של אנשים שהקשיבו לה וישבו איתה וקראו אותה ובחו אותה, היא לימדה אותם וגם אותנו איך לתקן. והיא מתחילה בפרק א', והיא אומרת, היא הולכת אות-אות, ב', בחות תבכה ולילה ודימתה הלחייה, אין לה מנחם. והמדרש מהגניזה אומר, מה זה אומר שהיא בוכה ואין לה מנחם? זאת אומרת שאף אחד לא מקשיב לה. אף אחד לא מקשיב. אנחנו פשוט חיים בעולם שלא מקשיב. וג' גלתה יהודה מעוני, אף אחד לא מקשיב ואף אחד גם לא עונה. דרכי ציון אבלות כל שערי השוממים, אומר האדמור מדינוב, במקום שמיעה, שממה. זאת אומרת שיש מחיר לזה שאדם לא שומע, שמשפחה לא שומעת, שחברה לא שומעת, והמחיר הוא לא שמיעה, אלא שממה. ולכן כשעוברים לפרק ה' של המגילה, נאמר על זה היה דווה ליבנו, על הר ציון ששמם, שוויתרו בו על השמיעה, ונעשתה בו בין בני אדם שממה. ובסוף אנחנו מסיימים, ומסיימים את המגילה, מסיימות את המגילה, ואומרות, השיבנו השם אליך ונשובה, ורב שמשון רפאל הירש אומר שהמילה תשובה מגיעה מהקשבה. זאת אומרת שתשובה פחות עסוקה בדיבור, ותשובה יותר עסוקה בהקשבה, ולכן גם כופלים את זה פעמיים. ואני רוצה רגע לומר משהו על בית המקדש. אני רוצה לומר שבית המקדש שנחרב, ושאותו אנחנו זוכרים וזוכרות, הוא היה מקום של הקשבה. אם תחשבו רגע על הכהן הגדול, שזו דמות שבעצם נגנזה, אנחנו לא מכירים אותה כל כך. אנחנו צוחקים עליה בכל מיני תוכניות טלוויזיה, לפעמים בלימוד, אבל הוא היחיד בשולחן העגול של המנהיגות היהודית, שאנחנו כבר לא מכירים אותו הרבה מאוד שנים. ובעצם הוא היה משרת במקדש הדממה, והעידו מהארון, הוא לא היה כמונו, כמוני שמדברת כל היום. הוא היה מקשיב. והוא בשונה מחזנים ומחכמים וחכמות ונביאים ונביאות, שמגביהים את קולם בתפילה ובדיבור ובחוכמה, הוא שתק, הוא עשה תפילה של שתיקה, והוא ליווה אנשים שנכנסו לתוך בית המקדש, והם התוודו, והוא עשה דבר אחד, הוא הקשיב. בעצם החוכמה והמנהיגות שלו היו בהקשבה, והוא ראה את הפער בין מה שנראה מבחוץ, במראה של הנשיא, של העני, של האדם, לבין בעצם המכאוב של האדם. הוא ראה בריאות, הוא ראה את החטא של האדם, את הטעות של האדם. אני רוצה להגיד ששטויות זה גם מלשון טעויות, שלפעמים אנחנו מעדיפים לא להקשיב להם רגע, מה קרה, איך קרה. בעצם לקחת אחריות על זה שבחיים שלנו יש טעויות, בחיים של חברה יש טעויות, והוא לא הבטיח להם שום דבר, הוא רק ליווה אותם בפער בין מה שרואים למה ששומעים. ואני חושבת שאם מסתכלים על בית כנסת היום, רואים את אותו דבר, זה לא איזה מראה גדול ומלא הדר ואיקונות ויפהפה כזה, זה בעיקר מקום שבו מקשיבים, זה בעיקר אוזן, בבית המקדש שרו לוויים, ובעצם התאמנו בהקשבה, ואם חושבים על מרכז הקודש, ממש על קודש הקודשים, על הקרובים, על הכפורת, רואים שני קרביה, שני נערים, ילדים, שבסך הכל מסתכלים אחד על השני ומנסים להקשיב, ועליהם הכהן הגדול שומר כשליח וכשומר של הקדוש ברוך הוא. והייתי אומרת שהתורה שנמצאת בתוך, או הלוחות השבורים שנמצאים בתוך, במרכז כל ההתרחשות הזאת, הם באמת שבורים. הם שבורים. הפער הוא גדול בין מה שרואים למה ששומעים. אבל שם נוצרת תורה שבעל פה, שמבקשת להקשיב, ומבקשת לשתף, ומבקשת ללמוד, ותורה זה מלשון ראות, אבל אני רוצה להגיד שתורה זה גם מלשון התראה, היא מתריעה על הפער שיש בין הנראה לנגלה, לנסתר ולנשמע. ואני חושבת שאני רוצה להוסיף לזה את כל מה שדיברנו עליו, על הרצפה של בית המקדש, שהיא הייתה עשויה מאהבה ומחלקים שונים, שהיה צריך לרצף אותם, ובלעדיה, בלי הרצף, אין על מה לדרוך, אין רצפה. וחלונות שהיה צריך לראות דרכם, את כל השבטים, ובלעדי כל השבטים לא היה אור במקדש, לא היה אור בקודש. זה גם הוסיף לנו איזו הבנה שבית המקדש היה בעצם בית ספר להקשבה. בית ספר לשמיעה, ותחשבו על הר סיני שהיה גם הוא בית ספר לשמיעה, ולא במקרה גם בתפילה אנחנו אומרים פעמיים ביום שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אני רוצה אמר שהרגע הכי קדוש במקדש היה ביום הכיפורים, כמו שמתארת המשנה במסכת יומא, שבה נאמר והכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים שם המפורש הוא יוצא מפי כהן גדול, היו קוראים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זאת אומרת שהם הגיעו כדי לשמוע, וברגע הזה שהם הצליחו לשמוע, אז הם אמרו ברוך שם, כי השם של הקדוש ברוך הוא אנחנו לא באמת יודעים איך להגות אותו, אנחנו יודעים רק להקשיב לו. והדבר הזה הוא חלק מאוד גדול, השם של הקדוש ברוך הוא יוד היי וו היי, הוא השם של כל הדברים שאי אפשר להגיד, של יא, של בכי, של זעקות, הוא כאילו השם של כל מי שלא מצליח לדבר ובקושי מקשיבים לו, זה בעצם שם השם. ואני רוצה לומר לקראת תשעה באב, בשיחה שלנו על תשעה באב, שאני חושבת ששכחנו את בית המקדש. אני חושבת ששכחנו את הריצוף שבלעדיו אין רצפה, ואת החלונות, ואת י' בית השבטים, שבלעדיהם אין אור ואין אוויר. ושכחנו את הכהן הגדול, שהיה מנהיג לא של דיבור, אלא של הקשבה. ושכחנו את החושן, שהוא נסע על ליבו, כדי להבטיח שהוא מקשיב לכולם. ושכחנו את העם שנפל על פניו, ואמר לכהן אשרי העם שככה לו, כל העם, כמו שהוא, שככה לו, שככה הוא. והמון המון זמן היינו בגלות, ושמרנו על הזמן מאוד במסירות, על החגים ועל השבתות, אבל על המקום לא יכולנו לשמור. פשוט לא היינו פה. לא יכולנו לשמור על המקום. ואמרנו כל הזמן זכר למקדש, כי קיווינו שיום אחד נחזור לכאן ונעשה זכר, ונזכר. מה זה היה הדבר הזה? מה היה המקדש כשאנחנו נשוב? שנוכל להקשיב. ותשעה באב הוא נקודת ההיזכרות. הוא רגע קריטי שהזמן והמקום נפגשים בו. והוא רגע קריטי בשנה, בגלל שהוא בקיץ. ובגלל שזה הזמן הכי לא מתאים. ובגלל שכולנו הכי לא רוצים לשמוע, בדיוק כמו אדם הראשון בגן עדן, שמה אתה עכשיו שואל אותי היקה? את מי זה בכלל מעניין עכשיו? ואתה, משה רבנו, כבר זקן ועייף, ועוד רגע אנחנו נכנסים לארץ ישראל. מי בכלל שומע אותך עכשיו? ברגע הכי לא מתאים, שהוא מלא סובה, או מלא מעבר, לשנה הבאה, לחטיבה, לתיכון, לעבודה חדשה, לחלומות חדשים, ברגע הזה שואלים היקה, כמו חתן וקלה שברגע הזה שואלים, עכשיו, ברגע הזה, מה, לאן אנחנו הולכים? ברגע הזה, פתאום מפנים את החיים בתוך החיים, בזמן הכי לא מתאים בחיים, והרגע הזה הוא רגע קריטי, כי זה בעצם הרגע לפי החסידים בחסידות שפותח את הימים הנוראים. תשעה באב פותח את הימים הנוראים, ורק אני אגיד לרגע אחד שהימים הנוראים הם הכל הקשבה, שופר זה הקשבה, הכל זה הקשבה. ולכן אני רק רוצה להגיד שכל הדברים שאנחנו עושים בימים האלה, הם מבקשים מאיתנו להתרחק מאלימות. יש שני סוגים של אלימות, אלימות של קיצוניים שיוצאים ועושים כל מיני דברים והם העשבים השוטים, ויש אולי את האלימות של השטויות, של להתעלם, להיות אלימים, להיות אדישים, ואני רוצה להגיד שגם זה סוג של אלימות. ובימים האלה של אש ושל דאגה ושל טמפרטורות בעולם, שבספרד ופורטוגל 1,600 אנשים מתו מחום, הקיץ שלנו והקיץ שלהם חייבים להיפגש. הם חייבים להיפגש. ואני חושבת שעל זה נאמר, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, זאת אומרת שברגעים, בכל הרגעים, אני חייבת לזכור ולהיזכר, לדעת שצריכה להיות שמחה בעולם לי, וצריכה להיות שמחה בעולם לכולם. ולכן הרגע הזה הוא לא מתאים, ואתם יודעים מה? הוא אף פעם לא מתאים.
אני רוצה להתחבר לנקודה, ואחר כך שרגל לתת לך ממה אתה מתחבר למה שרבה תמר דיברה עליו. פיתחנו מאוד נרטיבים של חורבן. לא פיתחנו מספיק מדרשים על מה זה בית מקדש. ומהרבה בחינות אני מפחד מזה. משום שבשבילי בית מקדש מדבר על קורבנות שאין לי שאיפה לחזור אליהם. מדבר על עולם ריטואלי שהוא לא ריטואלים שאני מתחבר אליהם. הוא מדבר גם על איזושהי עדנות יהודית שאני לא מתחבר אליו. הוא מדבר על כוח ההפך משמיע. רבת, הוא מדבר על, הוא הרבה צעקה, הוא צעקה של בהמות, ורעש של בהמות, והוא רעש של, ניצחון הדת שלי, יש כל מה שאני אתרחק ממנו, ואת מאתגרת אותנו ואומרת, אנחנו, יש לנו אוצר, שאנחנו יכולים ללמוד ממנו, ולא פיתחנו אותו, הוא הרבה יותר מורכב, אבל אולי, אתה יודע, 2000 שנה לא היה לנו, אין לנו אפילו את הכלים, אז איך אתה מתאבל על בית מקדש שאתה לא מכיר, ואז אתה מתאבל כאילו על הדברים הלא נכונים, ואז אתה לא מתאבל עליהם, כשיש שם אוצר מדרשי, יש סיפור שאנחנו חייבים ללמוד איך לספר אותו, ואם נלמד איך לספר אותו, אולי יהיה לתשעה באב משמעות הרבה יותר רלוונטית לדורנו. שרגה, מילה אחרונה, וואי, או הערה
ממש,
אחרונה.
ממש מדהים, כי בדיוק על זה חשבתי, ותודה רבה רבה תמר על המדרש היפהפה על זה, על בית המקדש כבית ספר להקשבה. יש בית ספר להקשבה שהוא בית ספר להקשבה ברמה האישית, ויש בית ספר להקשבה שהוא הקשבה באמת ברמה הלאומית, והצורך הזה, לייצר מחדש חזונות אוטופיים שעשויים להיות מגבשים של הזהות הישראלית כולה. אני חושב על אלטנוילנד של הרצל. איך הוא באמת מתאר שם את המקדש כאולם קונצרטים גדול שאליו נכנסים כל באי עולם ושומעים צלילים שהם צלילים אלוהיים. רני יגר פה במכון הראה לי פעם אלבום של אלטנוילנד שבו יש ליד כל טקסט של הרצל יש איזושהי תמונה, שהיא תמונה שהגשימו את החזון שהרצל מתאר באלטנוילנד. למה אין תמונה? לבית המקדש. אני חושב על בוריס שץ מייצד בצלאל. איך שהוא כותב באוטופיה שלו, ירושלים הבנויה, הוא מתאר את בית המקדש כמקדש האומנות. אנחנו צריכים באמת להמשיך ולפתח גם את השיח האוטופי ואת היכולת לדמיין מקדש, שיהיה בית תפילה לכל עם ישראל ולכל העמים, בית מקדש של הקשבה, בית מקדש של כאבים, בית מקדש שיעשה את כל ישראל חברים.
אמן. אנחנו לעולם לא מקבלים תכתיב העבר כקבוע, אנחנו בעצם יסודנו כאן, אנחנו פרשנים.
נכון, אני ממש לא יכול לעצור.
אבל בזה לא פירשנו.
ממש לא יכול לעצור את עצמי, תחשוב רגע על מסכת אבות, כן, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אותי אהרון מפחיד, בגלל הדברים שאתה אמרת. אבל איך הלל מתאר אותו? כבר דורש דרשה שהיא דרשה סופר מהפכנית. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה.
הייתי אומרת שבאמת בית המקדש זה מקום כמעט בלי מקום, שבו אנשים כל הזמן מצופפים את עצמם ומצמצמים את עצמם. זה מאוד מעניין שראש חודש אב זה אחד מימי הפטירה היחידים שרשומים בתורה של אהרון. ואהרון באמת מלמד אותנו להצטמצם ולהקשיב. מנגינת השבות זה מנגינה של תשובה. אבל מנגינת התשובה היא מנגינה של הקשבה. בארץ שלנו אנחנו נורא עסוקים בדיבור, יש המון דיבור, ואין מספיק הקשבה, ותחשבו שאם השנה מחולקת לשניים, וניסן זה כאילו תחילת השנה של הדיבור, אז בעצם תשעה באב וראש השנה זה תחילת השנה של ההקשבה, ואנחנו צריכים להתחזק ולחזק את שריר ההקשבה.
אוי הרבה תמר והרב שרגה, תענוג להיות איתכם, ותודה רבה לכם. הזנתם לבין שמיים לארץ, ההסקט החדש של מכון שלום הרטמן בירושלים. על הפקת הפודקאסט אחרי הצוות הדיגיטלי של המכון בעולת יואב פרידמן ודוקטור אורית אבנרי, העריכה בוצעה על ידי חברת פודקאסטיקו. הפרק הבא יעלה בעוד שבועיים. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ביישומוני האסקטים המובילים, אייטונס, ספוטיפיי ואחרים, אתם יכולים לדרג אותנו שם, וכמובן לשתף עם אנשים נוספים. אם תרצו לשמוע עוד על התכנים ופעילויות שמקיים המכון, אתם מוזמנים ומוזמנות לבקר אותנו באתר hib.hartman.org.il. נשמח גם לשמוע מה חשבתם על הנושא, וניתן לכתוב לנו דרך האתר והרשתות החברתיות שלנו. תודה רבה לכם שהזנתם לנו, ונשתמע בעוד שבועיים.